מסכת ראש השנה, דף ט' עמוד ב', נאמר כך: תנו רבנן, זה למעלה, כן, בשורה הראשונה בדף ט' עמוד ב'. תפתית עמוד ב', תנו רבנן, יובל היא. כן. כלומר, אנחנו בדיון על שנת היובל. יובל היא. מה זאת אומרת יובל היא? מה, אני יודע, הרי שהגיעה שנת ה-50, זה שנת היובל. אבל יש פה הסבר. יובל היא, אף על פי שלא שמתו. אף על פי שלא תקעו. זאת אומרת, שנת היובל נחשבת כשנת יובל גם אם לא שמרו את השמיטה וגם אם לא תקעו בשופר, למרות שצריך לעשות את שניהם. צריך לשבות מעבודת האדמה וצריך גם לתקוע בשופר. מתי? באיזה יום? ביום הכיפורים תוקעים בשופר, נכון? שלא כמו בכל שנה שתוקעים רק בראש השנה, כאן תוקעים גם ביום הכיפורים. יכול אף על פי שלא שלחו, כלומר שלא שחררו את העבדים, תלמוד לומר היא, כן, שצריך בכל זאת שמשהו מן היובל יעשה, שאם לא כן אין פה שנת יובל. דברי רבי יהודה. עכשיו, זאת אומרת שמיובל היא אנחנו לומדים פה שני דברים, שחלק מהדברים מעכבים, חלק מהדברים אינם מעכבים. אז לפי רבי יהודה, מה שמעכב זה שילוח העבדים, אבל לא התקיעה ולא השמיטה. מה שאין כן לפי רבי יוסי, רבי יוסי אומר, יובל היא, אף על פי שלא שמתו, אף על פי שלא שילחו, יכול אף על פי שלא תקעו, תלמוד אומר, היא. אז אצלו זה התקיעה שמעכבת. כן? לא. תלמוד אומר, וכי מאחר שמקרא אחד מרבה ומקרא אחד ממעט, מפני מה אני אומר יובל היא אף על פי שלא שילחו ואין יובל אלא אם כן תקעו? כן, שואל רבי יוסי, למה דווקא את התקיעה אני אומר שהיא מעכבת והשילוח אני אומר שהוא לא מעכב? למה אני חולק על רבי יהודה? לפי שאפשר לעולם בלא שילוח עבדים, ואי אפשר לעולם בלא תקיעת שופר.
מה
כמובן,
לאחר שנקרא אחד מרבה,
כתוב יובל וכתוב היא. יובל בא למעט, והיא, עושה, יובל בא לרבות, והיא בא למעט. כלומר, בא לרבות, אף על פי שלא שילחו, אף על פי שלא שמתו, אבל היא, להגיד שאם לא תקעו, זה לא יובל. אז עכשיו השאלה היא, למה דווקא את התקיעה אתה בא למעט ואת השמיטה ואת השילוח עבדים אתה מרבה? אז אומר, כי אפשר לעולם בלי שילוח עבדים. זאת אומרת, אולי אין עבדים בישראל. אם אין עבדים, אז מה, זה, אני צריך דווקא לקנות עבד כדי שאוכל לשחררו, כדי שהיובל יחול? לא חייבים, נכון? מה שאין כן שופר, אי אפשר שלא יהיה שופר בעולם. אין עולם בלא שופרות. לא, לא, אנחנו יודעים, זה שצריך לתקוע בשופר זה כתוב לפני כן. כתוב, ועברתם שופר תרועה בחודש העשירי ביום הכיפורים. זה כתוב מפורש. אחר כך אומרים, יובל היא. עכשיו, השאלה היא, מה רוצים, אז כבר אני לא צריך לדעת, אני לא צריך לימוד מיוחד כדי לדעת שתוקעים בשופר. השאלה היא, מה מעכב ומה לא מעכב כדי שזה יקרה יובל? אז משהו ברבי יוסי, יכול להיות שבאמת רבי יהודה לומד כמו שאת אומרת, שכיוון שיובל מציין את השופר, אז זה דווקא לא מעכב. אבל רבי יהודה אומר, רבי יוסי אומר סברה. הוא אומר, אי אפשר לעולם בלי שופר, אבל אפשר לעולם בלי שילוח עבדים. השאלה אם זה אפשרי או לא. כלומר, איך אומר רש"י? תסתכל ברש"י. ואי אפשר שלא יהיה שופר מצוי בעולם. לפיכך יש לנו לומר, כשתלה הכתוב, לא תלה אלא בדבר המצוי לעולם. בסדר? איפה זה? בגמרא, כן. ואי אפשר לעולם בלא תקיעת שופר. דבר אחר, זו מסורה לבית דין וזו אינה מסורה לבית דין. כן? שידוח עבדים, מי משלח את העבדים? כל האדונים, הם לא בתי דינים. ולכן מה? בגלל, אם פתאום יהיה איזה אדון אחד בקצה העולם שלא שילח את עבדו, אז הוא יעכב את כל שנת היובל של כלל ישראל? לא ייתכן. אבל מה שאין כן תקיעת שופר, מי שצריך לתקוע בשופר, ביובל, זה לא כל אחד, זה הבית דין שתוקע. הבית דין אפשר לסמוך עליו. זאת אומרת, יותר מסתבר לומר שהתורה תלתה את חלות שנת היובל בדבר התלוי בבית דין, שזה דבר רשמי, כלל ישראל, מאשר במעשה של פרט, זה או אחר.
אם בעלים של אותו עבד, הוא לא רוצה לשלוח אותו, אז אפשר להכריח אותו, או ש...
כתוב מבעט בו ויוצא. מבעט בו. זה לא בעיתות, בטוסיק.
מי?
האדון.
אדון הוא איש רע, הוא לא רוצה.
הוא לא רוצה. אז העבד פונה לבית דין ואומר, הוא לא רוצה לשלח אותי, ואז מכריחים אותו. עדיין. איזה שאלה. בשלמה לרבי יוסי, כדי כאמר תמי. אז עכשיו הגמרא אומרת, את רבי יוסי אנחנו מבינים. כן? כי הוא נותן לנו שני טעמים מסתברים. אלא לרבי יהודה, מה היא טעמה? למה רבי יהודה אומר שיובל היא בא דווקא לרבות, אף על פי שאם לא שילחו אין יובל? מניין לא? אני יוצא לפי זה גם שמהות שנת היובל משתנה מרבי יוסי לרבי יהודה. שלפי רבי יהודה, מה שעושה את היובל ליובל זה שילוח העבדים, החירות שבו. מה שאין כן לפי רבי יוסי, מה שעושה את היובל ליובל זה התקיעה שבו. כן? אז אומרים, מה הייתה? אמר כה, וקראתם דרור בארץ, וכסבה מקרא נדרש לפניו, ולא לפני פניו. כן, איך כתוב? ועברתם שופר תרועה. בחודש העשירי ביום הכיפורים, בעשור לחודש ביום הכיפורים, אחר כך מה המשך? וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא. אז אומר, הדרור מוזכר בצמוד למילה יובל היא. הסימן שזה מה שמעכב. אבל זה נקרא מקרא נדרש לשפניו, ולא לשלפני פניו. שזה, ועברתם שופר תרוע. אתם איתי? הנה את מבינה? נפלא, טוב, מה? אין שופר למה לא מצוי בעולם? לא יכול להיות שלא מצוי בעולם? קודם כל עושים מייצרים שופר? אתה יודע ממה עשוי שופר? של איל, מה, אין איילים בעולם? אין איילים, יש איילים. לא ייתכן שלא יהיה איל אחד לפחות, בסבך. כן. כן. שמה? זה לא שומעים זה. כן, השאלה היא אם אנחנו דורשים, כן. אז כיוון שכתוב, קראתם דרור בארץ יובל היא, אז הוא דורש לי שלפניו, ולא שלפני פניו, שזה שופר תרועה. נכון, הוא לא דורש ככה.
אבל כמו זה שכתוב, הוא קראתם דרור בארץ, ולא שלפתם, הוא קראתם דרור, וזה בעצם כמו להעביר שופר. זה משהו
לא שופר, זה פרסום העניין. כן. נכון, על ידי השופר אנחנו קוראים דרור. השאלה היא, אבל על מה נאמר יובל היא? כשהתורה אמרה יובל היא, למה התכוונה? יובל היא אם תקראו דרור, או יובל היא אם תתקעו בשופר. כי אפשר גם להגיד, תקיעת שופר היא קריאת הדרור, ואז יוצא לפי זה שהיא המעכבת. זאת המחלוקת. כן.
הטעם של השופר עומד במבחן המציאות, כלומר, לא מעבר לתקופה של ה...
מה זאת אומרת?
היובל
נועד? היום, מה פתאום? היום אין יובל. אין יובל מסיבות אחרות, לא קשור לזה. כן. דחולה על מה דרור לשון חירות. אבל מה שיוצא מזה, שלכל הדעות, המילה דרור פירושה חירות. מניין לנו? הנה, הגמרא שואלת שאלות בעברית עכשיו. איך אתה יודע שהגדרה של דרור זה חירות? מעניין, אנחנו כבר רגילים, כי זה כתוב במילון. אבל השאלה מניין למילון. כן? מה? איפה? לא כתוב שם דרור. דרור? לא כתוב. אז זה כתוב, מהי משמע? דתניא, אין דרור אלא לשון חירות. אמר רבי יהודה, מה לשון דרור? כמדייר בדיירה. הוא מוביל לסחורה בכל מדינה. לשון לדור.
לדור זה לגור, לחיות.
נכון. לדור בכל מקום שאתה רוצה. זה כאילו ברש"י. מישהו ברשותו לגור בכל מלון שירצה. זה נקרא מדייר בדיירה. זה בארמית. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זו דבר רבי יהודה ורבי יוסף. כן, כל מה שלמדנו עד עכשיו, שזה לפי האחד מה שמעכב זה שילוח העבדים, ולפי השני מה שמעכב זה תקיעת שופר בלבד. כן? זה דברי חכם רבי יהודה ורבי יוסף. אבל חכמים אומרים שלושתן מעכבות בו. כלומר, אם אחד מהשלושה לא נעשה, או שלא נעשה תקיעת שופר, או שלא היה שילוח עבדים, או שלא שמתו את הקרקע, שלושת אלה מעכבות את קריאת השנה יובל. מה? זאת שאלה מעניינת. האם אנחנו פוסקים הלכות בשאלות שאינן מעשיות? מחלוקת הפוסקים. לא, זה לא פשוט. לא. בתלמוד לא כתוב. השאלה היא האם אנחנו נפסוק לפי הכללים שבידינו. למשל, פה יש לנו רבי יוסי, רבי יהודה וחכמים. אז יש לנו כלל, יחיד ורבים, הלכה כרבים, אז הלכה כחכמים, לכאורה. השאלה אם הכלל הזה נאמר רק בהלכות של מעשיות, או שזה נאמר גם בהלכות שלא נוהגות בזמן הזה. או, שמה נאמר, שרק לעתיד לבוא, כשהשאלה תהפוך להיות מעשית, אז יצטרכו להכריע בין רבי יוסי, רבי יהודה וחכמים, בלי להתייחס לכללי השס. כן? יש דיון על זה במעריק. במעריק. יודעים זה במעריק? מהרבי יוסף קולון, מגדולי הפוסקים, הרבה מכללי ההלכה נידונו על ידו. אז הוא שם מביא שתי דעות בנושא הזה. כן, האם אנחנו פוסקים הלכות לעתיד או לא פוסקים הלכות לעתיד?
זה
לא
נושא.
לא יודע.
לעתיד הרבה חגים
לפסוק לחכמים? לא דווקא, זאת השאלה. לא, האמת היא שאם יהיה לנו סנהדרין, אז אנחנו כבר מי משוחררים מן החובה לדון לפי הכללים. אבל נגיד שלא תהיה לנו סנהדרין, שתתחדש היובל, יצטרך להכריע. לא, זה בתקנות. כלומר, אין הסנהדרין יכולה לבטל תקנה, אין בית דין יכול לבטל תקנה של קודמו, אלא אם כן הוא גדול ממנו. אבל לגבי דרישת הכתובים או לגבי הכרעת הלכה, אנחנו לא צריכים להיות גדולים מהם, אנחנו יכולים להיות קטנים מהם. כן? מצאנו כמה מדוגמאות לזה, אני חושב שלמדנו ביחד מסכת מועד קטן, היה לנו מקרה כזה. כן.
אבל יש הרבה הלכות שמתייחסות בעצם לדברים יוצאים מסיעים. למשל, סוכה של 20 אמה, זה דבר...
למה זה? מתיוטי? גם היום אני יכול...
איפה ראית?
קודם כל יש. של עיריית ירושלים. לא, ליד הכותל היא לא גבוהה 20 אמה. אבל ליד...
סליחה,
20 אמה זה 9.60 מטר.
כן, זה...
אני ראיתי סוכה כזאת.
זה כמו בית של 3 קומות. אז איפה ראית סוכה כזאת?
אני ראיתי סוכה כזאת.
ראית?
כן, וחוץ זה גם אם לא הייתי רואה, מה נקרא הלכה לא מציאותית? לא שהיא לא במציאות, אלא שהיא בלתי אפשרית עכשיו. למשל, הלכות קורבנות, זאת הלכה לא מציאותית, כיוון שאנחנו לא יכולים להקריב קורבנות. אבל מה שאין כן סוכה של 80 אמה, זה לא דבר בלתי מציאותי. גם היום אני יכול לעשות, אם ארצה, סוכה של 80 אמה.
אם אני ארצה, אתה תוכל ללכת על הראש, אבל אתה לא...
נכון, אבל אני יכול ללכת על הראש. אבל אני יכול ללכת על הראש. אבל אין הלכות, למשל בגמרא, למקרים של כוח כבידה... מה? אז זה כן, יש בגמרא. למה? כי פורח באוויר, יש דבר כזה. מה זה פורח באוויר? יש לזה הגדרות מה זה יקרה פורח באוויר. אם אני לוקח, נגיד, אוהל זרוק, מה שהגמרא אומרת, כן? לוקח אוהל, כלומר, זאת אומרת, ארגז, ואני שם בן אדם בתוך הארגז הזה וסוחב אותו, זה נקרא אוהל זרוק. כן? ומזה למדו הלכות לגבי מטוסים ועוד כמה דברים כאלה. אבל למשל, אין הלכות בגמרא למקרה שאדם נמצא על הירח ושוקל פחות. כן? או למשל, מתי נכנסת שבת על הירח? למה הגמרא לא דנה בזה? כי בזמן הגמרא זה בלתי אפשרי. אבל סוכה של 20 אמה זה אפשרי. בסדר? מה? חוץ לארץ, הירח חוץ לארץ. לא פשוט, יש מי שכתב, הרב קשר כתב על זה, האם האם מותר לקחת לדמה מהירח? זה הקדש. השמיים שמיים לשם? מה?
זה לא שמיים, זה...
מה שם השמיים?
מה? הארץ זה לא, אבל כתוב מצד שני, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. אז הגמרא אומרת שיש פה סתירה בין שני הפסוקים, מסכת ברכות. זאת אומרת, זה לפני ברכה, זה אחרי ברכה. כלומר, שלפני ברכה לשם הארץ ומלואה, אחרי ברכה, והארץ נתן לבני אדם. אבל לגבי השמיים זה לא נאמר. כלומר, לגבי השמיים יש איסור הנאה.
מגרם...
אבל צריך דווקא יהודים אז לשלוח. כן, בסדר, אבל זה... מה, הוא היה יהודי, הוא היה ישראל. אבל השאלה, באמת, האם מותר להשתמש? חוץ מזה, הפסוק הזה לא נאמר על הדברים הראשון. בספר דברים על עם ישראל, כן. אבל, מה? לא להמציא פסוקים סתם, לדייק. תורה, אמנם תורה היא שעשוענו, אבל איננה משחק. זאת אומרת, אנחנו מנסים לברר את האמת, לא אסוציאציות, אלא מה האמת. בסדר? טוב. אם כן, לגבי הירח יש באמת שאלה, האם מותר להשתמש באבני הירח? כן? האם גם מקבלים טומאה, לא יכולים לקבל טומאה וכדומה? יש דיון על זה, הרב קשר כתב על זה מאמר שלי. מה? אותה שאלה תהיה, לכאורה. כן?
על גוי כל הדברים האלה לא חלים בכלל, נכון?
לא.
גוי יודע החלכות שלנו, לא יודע, הרבה דברים שליהודי אסור, לגוי מותר. נניח אם אתה תיכנס להר הבית, לקודש קודשים, זה אסור.
גם לגוי זה אסור.
גם
לגוי
זה אסור.
גם
לגוי
זה אסור.
אז זה לא רק פשע לאומי, זה גם פשע דתי שאנחנו לא מגרשים ערבים מבית.
טוב, יש לדון על זה. אולי עדיף שהם יהיו. יש הרב ציודה אמר שעדיף שהם יהיו. כדי שיהודים לא יעלו. טוב, אבל יש... אבל זה לא משנה עכשיו כל כך. מה שאני רוצה לומר, ודאי שצריך להגיד לגוי גם את ההלכות שלו. כן?
אבל אין איסור הלכות בשבע מצוות לוח. אין שום איסור לגוי לעלות להר הבית.
כן? זה לא נכון.
מה כן?
רגע. טעותך לי לחשוב שכל ההלכות של הגוי זה רק שבע מצוות בני נוח.
מה עוד?
יש עוד הרבה הלכות. אלא שרק על שבע מצוות בני נוח הוא חייב מיטה. אבל יש עוד מצוות. כן, ודאי. כגון, למשל, אסור לו להתחתן עם יהודיה. למשל. עכשיו דל.
זה ליהודיה אסור להתחתן.
זה לא פשוט. זה באמת דיון לא פשוט. הרב אבינר מתבקש לכתוב שולחן ערוך, מעין שולחן ערוך לגויים שרצו לשמור על החוק. אז הוא כתב להם את זה, שאסור להם להתחתן עם יהודיה. אבל הוא אמר שזה לא פשוט לו לכתוב את זה. כי יכולה זה לנו אסור, לא להם. אבל למשל, כיבוד אב ואם, חייבים. איסור כלאיים, הם חייבים.
כלאיים?
כן, כלאיים. גוי.
אז למה אדם הבן הפינה
הגדול
מצובב
אותם
שאינו
רוצה, אם
לא מצובב אותם יותר קר?
ממש הוא גדול. כן? כן. כן, זה נכון, לפי הגמרא הוא לא חייב, אבל לפי הגאונים כתבו שהוא חייב. יש להם כנראה מקורות נוספים. כן? או למשל הקרבת קורבנות. גוי רוצה להקריב קורבנות. יש, לא, לא, לא. זה, אם הוא רוצה לשלוח לנו קורבנות, אבל נגיד הוא רוצה להקריב, יש בא אליך גוי מלנינגרד. הוא אומר, תשמע, בחצר שלי אני רוצה להקים איזה מזבח לכבוד אלוהי ישראל.
הוא תאכל את הקורבן קודם.
לא, אז השאלה היא, איך הוא יעשה את זה? אז אתה צריך לפי ההלכה להסביר לו כיצד לעשות את המזבח שלו. וכיצד לשחוט. מצווה לו. מה? ודאי, ודאי, זה הלכה מפורשת ברמב״ם. שאם גוי רוצה היום להקריב קורבנות לשם, אנחנו מצווים לעזור להם בזה. כן? יש עוד הרבה הלכות. יש, פעם עשיתי חשבון של כל השיטות, כמה מצוות יש לגויים, הגעתי ל-49. 7 כפול 7. כן? מה? זה פשוט מאוד, יש באנציקלופדיה התלמודית, בסוף... אחד הכרכים יש נספח לערך בני נוח, שם מביאים את כל השיטות כולן מן המצוות. אז עשיתי חיתוך פשוט, כי כל השיטות כולן יוצא 49.
אין מישהו שמסביר
יש גם, זה, יש גם את זה. מה זה לא מחויב המציאות? ניסיתי, לא הלך לי. בסדר. כן, יש גמרא במסכת חולין שהם קיבלו על עצמם 30 מצוות.
כולל שבע?
לא ברור, הגמרא לא כותבת. רב ניסים גאון, בהקדמתו למסכת ברכות, שם מפרט אותם. זה אחת השיטות. כן.
למה
אביוס
שרבי
יהודה
לא
התייחסו לשמיטת השמיטה? למה הם לא התייחסו? בגלל שכתוב ככה, וקראתם ועברתם שופר תירוע בחודש השביעי, זה שופר. וקראתם דרור, זה שילוח. יובל היא. אז כך שהשמיטה ברור שלא מעכבת. כלומר, יובל היא. יובל היא בא להגיד שיש משהו שמעכב. אז עכשיו, על מה זה נמע? על דברים המוזכרים בפסוק. אז או מה שלפניו או מה שלפני פניו. כי לא כתוב בתורה שהיא מעכבת. פשוט מאוד. אז למה שנחשוב שהיא מעכבת? מה שאני כן חכמים אומרים, שלושתן מעכבות. בוא, כסברי, מה הם סוברים? מקרא נדרש לפניו ולפני פניו ולאחריו. אני כתוב גם כן שמה, שאחריו כתוב שצריך לשמוט את הקרקע. והכתיב, יובל, ההוד אפילו בחוץ לארץ. והכתיב בארץ, ההוא בזמן שנוהג דרור בארץ, נוהג בחוץ לארץ. בזמן שנוהג בארץ, נוהג בחוץ לארץ. מה נוהג בחוץ לארץ? איך יובל נוהג בחוץ לארץ? לא שמיטה, אז כך. שילוח עבדים. אם יש לי עבד בחוץ לארץ, מגיע יובל, צריך לשחרר אותו. בסדר. ולנטיעה, ראש השנה לנטיעה, נכון? א' בתשרי הוא ראש השנה לנטיעה. כן. אז רואים מה זה בארץ? לומר לך שמתי נוהג בחוץ לארץ, אם נוהג בארץ. נכון? זה מה שקראנו עכשיו. יובל, ההוא לומר שאפילו בחוץ לארץ. אבל כתוב בארץ, למד לך שבחוץ לארץ נוהג, אם בארץ נוהג. בסדר? ולנטיעה. אז זה ולנטיעה. א' בתשרי הוא ראש השנה לנטיעה. מה אכפת לי? מה זה ראש השנה לנטיעה? לא, זה כבר אמרנו, ראש השנה לשמיטין, זה למדנו. אז זה לנטיעה. מה ההלכה המיוחדת בנטיעה? אורלה, אורלה, נכון? שנות האורלה, ט"ו בשבט, זה הבעיה. ט"ו באב, נכון. ט"ו באב, ט"ו בשבט, ראש השנה. בכלל, יש שלושה תאריכים לנטיעה. ט"ו באב, ט"ו בשבט וראש השנה. אז אנחנו צריכים ללמוד מה זה, בסדר? מה זה ט"ו בשבט וכו'. אגב, זה מאוד מעניין, אם ראש השנה לנטיעה זה א' בתשרי, זה סימן שתקופת הנטיעה, מתי זה? בערך בסתיו, נכון? זה הזמן שבו נוטעים. לכן כל הסיפור של נטיעות של הקרן קיימת בט"ו בשבט, זה לא בזמן הנכון. ולכן בעלי המשתלות יש להם בעיה, כשבאים לבקש מהם עצי פרי בט"ו בשבט, הם צריכים למצוא מינים מיוחדים שאיכשהו יכולים להחזיק מעמד אם נוטעים אותם בט"ו בשבט. כן, שזיפים למשל, דברים כאלה. אבל רוב העצים זה לא הזמן של הנטייה שלהם. נכון? אבל אם כבר אפשר להוסיף עצי זה, אורן בירושלים, אז כמה לא. והנטייה, מנהלן, דכתיב, שלוש שנים ערלים. וכתיב, ובשנה הרביעית. ויליף, לומדים, שנה, שנה, מתשרי. דכתיב, מראשית השנה. אין כל מקום שכתוב שנה, אנחנו לומדים בגזרה שווה ממה שכתוב מראשית השנה. בראשית השנה אנחנו יודעים שזה תשרי. איך אנחנו יודעים שזה תשרי? נכון, לכן אני שואל אתכם, לא סתם אני שואל. מה? בוקר טוב. אני חוזר על זה. הגמרא אומרת, מניין לנו שראש השנה לנטיעה זה א' בתשרי, שנאמר ובשנה הרביעית. ואנחנו לומדים שנה בגזרה שווה מתשרי, שבתשרי נאמר מראשית השנה. אז כל מקום שכתוב שנה, אנחנו יודעים שזה תשרי. שלום. עכשיו, איך אנחנו יודעים שהפסוק מראשית השנה מדבר על תשרי? עכשיו השאלה ברורה? למדנו את זה לפחות פעמיים עד עכשיו. אבל איך אנחנו יודעים שקידוש השנה הוא בתשרי? קודם כל שמה לא, זה לא קידוש השנה. מה כתוב שמה בפסוק מראשית השנה? נכון? תמיד עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. אז על מה הפסוק מדבר? על השגחה ודין. זאת אומרת, מראשית השנה נקבע מה יהיה באחריתה. זה משפט. ואיך אנחנו יודעים שהמשפט הוא בתשרי? לא. תקעו בחודש שופר, בכסל ליום חגנו, כחוק לישראל הוא, משפט לאלוהי יעקב. נכון? אז מן הפסוק הזה בתהילים למדנו שמה שהתורה אמרה ראשית השנה פירושו א' בתשרי, ומכאן אנחנו לומדים בגזירה שווה, כל מקום שבו כתוב שנה סתם, אנחנו יודעים שזה בתשרי. אוקיי? אוקיי? ברור? אז דכתיב מראשית השנה ולגמר, עכשיו השאלה הקלאסית שמופיע בכל מקום כזה, ולגמר שנה שנה מניסן. מי אמר לך שתלמד שנה מתשרי הנקרא שנה? אולי תלמד מניסן, שגם הוא נקרא שנה. דכתיב ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ושם זה נאמר על ניסן. תשובה, דנין שנה שנעימה חודשים משנה שנעימה חודשים, ואין דנין שנה שאין עימה חודשים משנה שיש עימה חודשים. מה התשובה? הבנתם את התשובה או לא? כשהתורה אומרת לגבי ניסן את המילה שנה, היא מזכירה את זה בהקשר של חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אבל לגבי האורלה, התורה לא הזכירה חודשים, היא הזכירה רק את המילה שנה. וגם לגבי תשרי, התורה אמרה מראשית השנה ועד אחרית שנה ולא הזכירה חודשים. אז איפה שהתורה לא מזכירה חודשים לגבי המילה שנה, אני עושה גזרה שווה עם תשרי. אם התורה הייתה מזכירה חודשים, הייתי עושה גזרה שווה עם ניסן. לכן דנין שנה שאין עימה חודשים משנה שאין עימה חודשים, ואין דנין שנה שיש עימה שאין עימה חודשים משנה שיש עימה חודשים. בסדר? אז כבר לכל אילן ואילן, שלום וברכה. כבר לכל אילן ואילן, אני צריך לשים פתק שכתוב ניתה בתאריך זה וזה, עוברת שנה, זה נקרא, נכון? כי כתוב שנה. מה? אז כי כתוב שנה, ואנחנו יודעים מראשית השנה ועד אחרית שנה, שווה ברור שזה תאריך, נכון? אנחנו נגזרה שווה. אם היה כתוב רק פסק זמן, היינו אומרים בתום שנתו או ביטוי אחר. כלומר, התורה הייתה מקפידה לא להגיד את המילה שנה שינונה, כן? הייתה אומרת שנים, הייתה אומרת כל מיני דברים, אבל כיוון שאמרה שנה, היא התכוונה לעשות גזרה שווה. בסדר? תנו רבנה. אז אם כן, ראש השנה לנטיעה זה א' בתשרי, כן, אמרו לך. אבל אנחנו נראה שזה לא לגמרי מדויק. אחד הנוטע, אחד המבריך ואחד המרכיב. בין שאדם עשה נטיעה ממש או הבריך או הרכיב. מה זה להבריך? לא, הפוך. להכניס תוך האדמה. זה להבריך כדי שזה יצא מהצד השני. זה נקרא הברכה. ואז זה מוציא שורשים. עכשיו, יש גפן, יש לה זמורות. ניקח זמורה אחת, מכניס אותה לתוך האדמה, מכופף אותה. מכניס אותה לתוך האדמה ומוציא אותה מהצד השני. אז הטבע של הגפנים הוא שהזמורה מתחילה לפתח שורשים. זה כאילו נטייה חדשה. יש אפשרות אחרת, לחתוך זמורה ולנטוע אותה, גם זה מוציא שורשים. זה נקרא נטייה. אבל יש נטייה ויש הברכה, בלי לחתוך. ויש גם מרכיב. מה זה מרכיב? אני לוקח ענף שכבר קיים, עליו אני מכניס עוד זמורה אחרת. אז בשלושת המקרים האלה נותנים שלוש פעמים. אז יש איזה בעיה בקיבוצים או בכלל במשקים, כשעושים את ההברכות האלה, אחר כך צריך להיזהר כשעוברים עם המכונה, עם מכונה שחותכת את הזמורות, לא לחתוך את הענף הזה שיצר את הגפן החדשה. למה? כי צריך לספור עוד פעם שלוש שנים, נכון? ולכן מה שעושים, צובעים בצבע מיוחד את הענף הזה כדי להיזהר שלא לחתוך אותו.
ואז הם עושים את זה בצורת מכניסים בלי לחתוך במיוחד כדי לא לחכות.
כן, כתוב שכן צריך לחכות בכל מקרה. כן, אבל אנחנו לא פוסקים ככה.
אה, הרווח שצריך
לא, הבעיה היא שתרדה צריך לספור 3 שנים, אבל אם אני אחתוך זה נקרא עוד נטייה חדשה, כאילו מחדש, אז עוד פעם 3 שנים. כן, אז מה שמר כאן, תנו רבנן, אחד הנטייה, אחד המבריר ואחד המרכיב, ערב שביעית 30 יום לפני ראש השנה, אל תלו שנה. כן, ברגע שהגיע ראש השנה, אחרי 30 יום, מה?
3 שנים.
שנה הבאה, כן. ראש חודש, ראש שנה, ראש שנה, ראש שנה. 3 שנים.
3 שנה וחודש.
כן, כן, אבל זה נקרא 3 שנים. הוא מותר לקיימן בשביעית, פחות מ30 יום לפני ראש השנה, אם הוא נתן, נגיד, בבית באלול, או באלף אלול אפילו, לא עלתה לו שנה, ואסור לו, ואסור לקיימן בשביעית. הוא צריך לעקור את העץ הזה, כי זה כאילו שהוא נטע אותו בשמיטה. למרות שהשמיטה עוד לא התחילה, אבל השורשים יתחילו לצאת רק בשמיטה. אז כאילו הוא נהנה מדבר שניתר בשמיטה בעצם.
בסדר? כל העץ הוא נטע שורשים
תמיד. כן, אבל זה משהו אחר, זה לא נטייה. האיסור הוא לנטוע. כן, שורשים הראשונים.
לא עקר.
לא עקר, אז אסור להשתמש בזה, צריך לעקור.
זה משהו.
אבל לא עושים כמו שעושים בשבת.
אה. כן. אסור לו, כן, אם זה היה בשוגג, אבל אם זה יהיה במזיד, אז יהיה אסור. בשבת זה מחלוקת. או אולי לכל העולם, רבי יוחנן בן נורי מחמיר לגמרי. יש מחלוקת, רבי יוחנן בן נורי, רבי מיר ורבי יהודה. שלגבי שמיטה אנחנו עוסקים לחומרה בדבר הזה. ופירות נטייה זו אסורין עד ט"ו בשבט. אם לאורלה, אורלה, ואם לרבעי, רבעי. רבעי זה השנה הרביעית. בשנה הרביעית, מה שכן נטע הרבעי, אז מותר לאכול בקדושה בירושלים, אחרי שיעבור ט"ו בשבט. לכן ט"ו בשבט נקרא ראש השנה לאילן. כלומר, הנטיעה זה ראש השנה, זה א' בתשרי, לאילן הכבר קיים, לאכול את פירותיו, זה מט"ו בשבט.
זה 3.5 שנים.
נכון, לפירות. לא לנטייה. בסדר? אז יהיה אסור לאכול, הוא יצטרך לחכות. יהיה אסור לא לאכול. נכון. כן. והשנה החמישית שמותר לאכול לגמרי, זה גם כן מט"ו בשבט. עוד שנה. לא, לא. הוא פשוט לא קיים את מצוות האכילה בירושלים. זה הכל. כן. מינה הנה מילי. מיניים לנו הדברים האלה? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. מה? מה אתה רוצה? בקדושה בירושלים, כן. או, בשעות אחרת, לפדות אותם בממון, את הממון הזה להעלות לירושלים, ובירושלים יקנות בו פירות ולאכול אותם בקדושה. האוכלים. סתם. כן, כל אחד יכול לאכול. אלא אם כן יש איסור גזל, זה בעיה. אבל מה? מה אתה אומר? לא, בירושלים. במצב של קדושה, זאת אומרת, אתה צריך להיות טהור ולהקפיד על כל מיני הלכות, נטילת ידיים למשל, או ברכה אפילו. כאן זה מקרה אחד נדיר שבו הברכה הראשונה היא דאורייתא, שנאמר קודש הילולים לשם, שמלמד שטעונים ברכה לפניהם ואחריהם. כן, מה אתה אומר? כן, בסדר. עכשיו, כל זה, אגב, זה שאפשר לפדות בכסף ולעלות מירושלים, זה אם אתה רחוק מירושלים. אתה קרוב לירושלים, אז חכמים רוצים שתעלה את הפירות עצמם, כדי לאתר את שווקי ירושלים בפירות. היום אסור, בכל מקרה, כי אנחנו לא, אנחנו טמאים. שיהיה, מה?
לא
שיהיה. אז מה, אתה שואל, מה קרבת ירושלים? הגמרא אומרת, מהלך יום אחד. זאת אומרת, יום אחד זה עד יריחו ממזרח, עד לוד ממערב, עד עקרבה בצפון, זה בשומרון, יש מקום נקרא עקרבה, ועד אילת בדרום. אילת זה לא אילת. לא, אילת זה לא אילת. זה קצת מדרום לחברון, זה מדרום הר חברון. כן.
אבל
היום
אנחנו
נגיע
עם הפרות אפילו
לאילת. בסדר, אז מה? אבל זה מה זה לסחוף פירות, לסקור מוביל והדלק והכל. חכמים לא התריחו.
אני
מדבר אז על חמור.
מפסוק שצריך
זה כתוב מפורש בתורה. לא לומדים, זה כתוב שחור על גבי לבן. בסדר? פרשת ראה. בסדר. אז זה בשנה הרביעית, ובשנה החמישית, פעמים שרביעית ועדיין... מנען המילה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, ומתו בה משמל ברבי ינאי. יש מביאים את זה בשם רבי ינאי. אמר קרא, ובשנה הרביעית, ובשנה החמישית. איך יכול להיות בשנה הרביעית ובשנה החמישית? פעמים שברביעית ועדיין אסורה משום עולה, ופעמים שבחמישית ועדיין אסורה משום רבעי. אז מכאן הסיפור של ט"ו בשבט. אף על פי שהגענו כבר לשנה החמישית, עדיין אסור משום רבעי. או ט"ו בשבט, אף על פי שהגענו לשנה הרביעית, עדיין אסור משום עולה. למה דלה כרבי מאיר? אולי הדבר הזה איננו כשיטתו של רבי מאיר. דהי רבי מאיר האמר יום אחד בשנה חשוב שנה, והרי אתה אמרת ש 30 יום צריך, שבתוך ה-30 יום זה לא נחשב, כן? או אתה אומר שצריך לקרוא את ט"ו בשבט, אז זה הרבה יותר מאשר יום אחד, כן? הרי הוא אומר ש... דתניה, איפה רבי מאיר אמר שיום אחד בשנה נחשב שנה? דתניה, פער האמור בתורה סתם בין 24 חודש ויום אחד דברי רבי מאיר, הרי פער זה בכלל בין 3 שנים. מה זה 3 שנים? שעברו שנתיים ויום אחד, לפי רבי מאיר. רבי אלעזר אומר בין 24 חודש ו-30 יום, שהיה רבי מאיר אומר כל מקום שנאמר עגל בתורה סתם בן שנה, בן בקר בן שנתיים, פר בן שלוש, אפילו תאמר רבי מאיר. אז אולי פה הוא לא יסכים להלכה שלנו שבתוך ה-30 יום זה לא נחשב לשנה, אולי רבי מאיר יגיד שזה כן, אבל אפילו תאמר רבי מאיר, כי כמה רבי מאיר יום אחד בשנה חשוב שנה, בסוף שנה, אבל בתחילת שנה לא אמר. רבה, בתחילת שנה לא אמר רבה, ולאו כל וחומר הוא. מה זאת אומרת? מה? לגבי ה-30 יום שלפני, מה? תחילת שנה.
יום אחד נחשב, זה תחילת שנה שלישית, זה נחשב כל השנה שלישית.
לא, זה אחרי שנתיים. אחרי שנתיים שלמות. כן, אחרי, כן, זהו, זה הכוונה. אבל בתחילת שנה, לפני שאתה מתחיל את המניין, אתה לא תחשיב את זה עד שלא תעבור שנה. אז אולי באמת כאן הוא יודע לרבי אלעזר. כן? אמר רבה ולאו כל וחומר הוא, איזה מין דבר זה? הוא מנידה שאין תחילת היום עולה לה בסופה, סוף היום עולה לה בתחילתה. שנה שיום אחד עולה לה בסופה, אין עוד דין שיום אחד עולה לה בתחילתה. ואלא מאי, רבי אלעזר, 30 ו-30 באי. נתנן, טוב, אנחנו נראה אחר כך, כי אני רואה שכבר מתחיל להיות מאוחר. אני רוצה להספיק משהו במורה נבוכים. נראה את זה שוב בשבוע הבא.